אנחנו נשארנו במתח לדעת מה קורה עם ברוריה, כלומר אני אזכיר את המדרש שבו אנחנו נעשה את הבירור היום. היו בריונים בשכונתו של רבי מאיר, ציערו אותו הרבה מאוד, הוא התפלל שימותו, אמרה לו ברוריה תתפלל שיעשו תשובה, לא שימותו, אכן עשה את זה וכו'. ויצאנו למסע ארוך להבין מה העניינה של ברוריה ומאיפה היא צמחה ומה תפיסת עולמה, ונשארנו רק עם שאלה אחת בסיסית, והיא אז מה הוויכוח בינה לבין רבי מאיר? כלומר גם רבי מאיר ידע את כל זה, גם רבי מאיר ידע, מה שאנחנו מסבירים רבי מאיר לא יודע. ראינו אמנם תוך כדי תנועה את ההתבוננות הזאת על תפילה, על אדם שיחזור בתשובה וכו', ובכל זאת כנראה צריך משהו שהוא יותר מזה. ואת זה פותח לנו הרב קוק בעניה, ונראה. מה הרב קוק כך? דבר פשוט הוא שהאדם הוא בעל בחירה חופשית ואין מכריח על צדקו ורשעו. כלומר, הבסיס שממנו אנחנו יוצאים לדרך בוויכוח בין ברוריה לרבי מאיר, זה שלאדם יש חופש בחירה, ואתה לא יכול להשפיע מבחוץ, לא אנחנו, וגם כמו שאמרנו הרבה פעמים, גם הקדוש ברוך הוא החליט שגם הוא לא מכריע את בחירתו החופשית של האדם, ואומר שאם הוא בוחר להיות רע, הוא יהיה רע. אמנם, גם זה פשוט, שאם האדם חפץ בדרך צדקה, מסייעים אותו. כלומר, יש לנו שתי הבנות שאיתם אנחנו יוצאים לדרך. אחת, שאתה לא יכול מבחוץ לקבוע לבן אדם שהקדוש ברוך הוא לא ישנה אדם מרשע לצדיק, הקדוש ברוך הוא לא יעשה את הפעולה הזאת, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ויש לנו עוד נתון משמעותי, והוא שאם האדם חפץ בצדקה מסייעים אותו. אלה שתי הבנות, כלומר, אם אדם רוצה לעשות שינוי, הוא יקבל עזרה מלמעלה. על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הבריונים היו נשחטים בתכלית ואינם פונים כלל אל חפץ הישרה דרכם, איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם? משהו חוק כללי קבוע שלא הכריח השם יתברך בחירת האדם, זה יסד כל התורה כולה. בא רבי מאיר ואומר, אולי כדי להבין את רבי מאיר אני רוצה להיזכר בדברים שלמדנו על אלישע בן אבויה ועל רבי עקיבא. בסדר, זה יעזור לי להבין. הרי אלה רבותיו של רבי מאיר. אלישע בן אבויה ורבי עקיבא, נכון? משם התחלנו. מה תפיסת העולם שרבי מאיר אומר לאלישע בן אבויה? הרי אלישע בן אבויה שואל, סליחה? כן, לפני החזור בך, אלישע בן אבויה שואל את רבי מאיר, מה לימדת? ואמר, טוב, אחרי דבר מראשיתו, נכון? ואמרנו, מה הסברת? הסברתי שלפעמים אדם קורס ובסוף מקבל תיקון. מה הדוגמאות? לאדם שאיבד כל ממונו בצעירותו ואחר כך חזר וזכה בבגרותו, לאדם שהיו לו ילדים בצעירותו ושיקל אותם והיו לו באחיתו, זה איוב, כן? ולאדם שלמד תורה ואיבד את התורה והוא זה לאדם שלא למד בצעירותו וחזר וקנה. אומר לו רבי מאיר, רבי מאיר אומר, עקיבא רבך לא אמר כן, אלא מה הוא אמר? הוא אמר, טוב, אחרי דבר מראשיתו, בזמן שהוא טוב מראשיתו. כלומר, הוא אמר, איך מצליחים לחזור? כדי לחזור צריך שיהיה לאן לחזור, צריך איזה ראשית. לחזור זה לחזור לאיפשהו. לכן, אם הייתה ראשית טובה, יש תקווה. אם לא הייתה ראשית טובה, אין תקווה. צריך איזשהו יסוד, איזושהי התחלה, איזשהו משהו אמיתי שאפשר אליו לחזור. ולכן, ואומר אלישע בן אבויה, אם אתם זוכרים, הוא בי היה מעשה. אבויה אבא שלי, כן, זוכרים? אבויה אבא בברית המילה שלי, הזמין את רבי עזר, רבי ישוע, את העשירים להבדיל, ואז הם למדו, ונהייתה אש. הוא אמר, מה זה? באתם לשרוף את הבית עליי? אמרו לו, לא, לא, זה ככה כוחה של תורה. אמר, אם ככה כוחה של תורה, אם היא יגדל בני זה, אם יתקיים בני זה, לתורה אני מפרישו. כלומר, הוא קיבל החלטה לשלוח את הבן שלו, את אלישע, בן אבויה, לשלוח אותו ללמוד תורה, אבל אלישע בן אבויה אומר, כיוון שהוא שלח אותי שלו לשם שמיים, לא נתקיימה בי. כלומר גם רבי עקיבא וגם אלישע בן אבויה אמרו שצריכה להיות איזושהי התחלה שממנה אפשר לצמוח. אי אפשר לחזור אם ההתחלה הייתה שום מקום. בזמן שהוא טוב מראשיתו, אם הייתה התחלה, יש מקום נקי, טהור, זך שאפשר. אתי שלא רבי עקיבא עצמו, הרי הוא לא ממש היה טוב מראשיתו. הרי הוא אמר, מי תנית אני חכם לשכנו כחמור. אז אמרנו, זה גם לא נכון. הרי גם את רבי עקיבא מישהו מחזיר בתשובה. מי מחזיר אותו בתשובה? רחל, אשתו, כן? ואשתו ראתה שהוא צניע ומעלה, ראתה שהוא ענה וצנוע, כן, תלוי במחלוקת הגמרות. כלומר, היא מזהה שיש נקודת טוב. הטוב שלו זה במידות, הוא צנוע, הוא מעולה, הוא יש בו נקודת אמת, יש בו נקודת טוב. אם יש, יש לאן, יש סיכוי. על זה גדל רבי מאיר. רבי מאיר גדל, אני רוצה להזכיר שוב שרבי מאיר הוא האדם הזה שנאמר עליו שהוא מתאר את השרץ, ידע לתאר את השרץ בקוף נון טעמים. 150 סיבות ידע רבי מאיר לתת למה שרץ הוא טהור. כלומר, אם מישהו יודע להסתכל על רע ולומר שהוא טוב, זה רבי מאיר. אחר כך הוא לא אכל אותו, אל תתבלבלו, כן? למרות כל זה אי אפשר לאכול אותו. ברוריה עומדת מול רבי מאיר והיא שואלת אותו, למה אתה מתפעל להם שימותו? והתשובה הוא מהרב קוק, הוא מתפעל שימותו ולא שיחזרו בתשובה, מפני שזה מקרה חריג. ובמקרה החריג הזה אין ראשית בכלל. הם מראש גדלו בעולם של רשעות, בעולם רקוב, בעולם אכזרי מאוד. אין להם לאן לחזור, אין יכולת לחזור. המקום שם של הראשית של הראשית חסום לגמרי. אז מה ברוריה מציע? ושוב אני מזכיר, והקדוש ברוך הוא לא יחזיר אותם בתשובה, כי הם צריכים לעשות את התנועה מצידם. אם הם ירצו, הקדוש ברוך הוא יפתח פתחים. הם לא ירצו, כי הראשית רקובה. רבי מאיר את זה הוא מבין, שהם קשים מאשר אצל הקופנון טעמים במקרה הזה. ומה ברוריה? אז עוד פעם, על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הביריונים היו נשחטים בתכלית, ואינם פונים כלל אל חפץ הישרה דרכם, אין להם שום רצון, שום פתח, שום דבר, וגם לא התחלה. איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם, משהו חוק כללי קבוע, שלא הכריח השם יתברך בחירת האדם, זה יסוד כל התורה כולה. מה, יתנגש עם יסוד כל התורה? היסוד כל התורה זה הבחירה החופשית. זה שאם אדם לא רוצה, אז הוא לא רוצה. הוא לא רוצה לעבוד את השם, מה אתה רוצה מהחיים שלו עכשיו? הוא לא רוצה. אמנם ברוריה השכילה, בוריה הולכת למקום, תפיסת העולם אותו דבר. תפיסת העולם אומרת, אי אפשר לחזור אם אין לאן. אותה תפיסת עולם. ובכל זאת היא בעד להתפלל. למה? אומר אף הוא כך. אמנם בוריה השכילה כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טובה מדרך רעה, אלא שיצרו אנסו ומתאהו. על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע, אבל אין לך אדם שיהיה נשחט לגמרי. שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחות חוכמה ברב או במעט. על כן, אין להתייאש מלבקש רחמים שישובו לשמור אורחות צדק גם הפושעים היותר גדולים. שלב ראשון מסביר לנו הרב קוק, הסברה פשוטה. עוד מעט הוא יגיד לנו הסברה עמוקה. ההסברה הפשוטה זה שבוריה באה ואומרת, אין total lost בעולם הרוח של האדם. אין. אין מצב שהוא לגמרי. איך היא יודעת את זה? זוכרים איך היא יודעת את זה, נכון? איך היא יודעת את זה? שאין total lost? המוציא להורג של אבא שלה, שהוא אבי אבות הטוטל לוסטים, כן? הוא רשע מרושע מעין כמוהו, האיש הזה זוכה לחלק לעולם הבא, כי אין לך רשע שהוא נשחט לגמרי, אפילו לא בתוך עם ישראל, מחוץ לעם ישראל, אפילו לא מחוץ לעם ישראל, אלא במרושעים שבגויים, במוציא להורג הזה. אז קודם כל, אין דבר כזה, זאת אומרת, האם אין לאן לחזור? קודם כל ברוריה תענה, תמיד יש לאן לחזור. כי תמיד יש איזו נקודה שלא נשחטה, תמיד יש איזו נקודת אמת. מעין מה שחווינו ברמה הכלל אנושית במבול. מה זה סיפור המבול בהקשר הזה? סיפור המבול היא כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. הכל, הכל, הדיבור שם הוא תמיד הכל. המחה, את כל האדם, כל האדמה, הכל שם נמחה, הכל, הכל, הכל. נקודה. שאלה, הכל?
לא.
לא. הקדוש ברוך הוא אמר הכל. כן, הכל, אבל בתוך הכל יש יוצא מן הכל, יש יוצא מן הכלל, לתוך הכלל הזה. ובאמת, זה נשחק מעל פני האדמה. כלומר, בני אדם לא ממשיכים לעמוד על האדמה הזאת בתקופת המבול. אבל הם עולים על הרי הררת, כן, על הררת עם הטבע. ויש גם דגים שהם מתחת לפני האדמה, במים, כמו שרשי אומר. כלומר, יש דברים נסתרים. הטוב הזה הופך להיות סמוי מן העין. איש לא יכול לראות אותו. אין גם איש לראות, אבל גם אם היה, אי אפשר לראות. זה בתוך טבע כמוסה, זה בתוך מקום מאוד גבוה או בתוך מקום מאוד עמוק. שזה באמת המקומות שהטוב שלנו מתחבא. הטוב שלנו תמיד מתחבא או במקום שהוא מאוד גבוה ואנחנו צריכים לטפס עליו, או שהוא ממש כבר בתוכנו, אבל הוא מאוד עמוק. הוא לא מצוי לנו בהישג עין, כן? הוא בהישג יד. וזה מה שאומר פה, הרב קוק, קודם כל ברמה הראשונית. אם היסוד, ההנחה היסודית שאומרת שאי אפשר להחליט בשבילם ולבחור בשבילם, מקובלת על בוריה. ההנחה היסודית שאומרת שאי אפשר לחזור כשאין לאן, גם מקובלת על בוריה. רק בוריה אומרת, יש לאן. יש לאן כי לא הכל נשחט. כי יש דגים שבים, כי יש משהו עמוק שם, כי יש משהו בערי הרת, יש משהו באיזשהו מקום שאפשר לחזור אליו. א', ב', יותר עמוק מזה. היא ההשקפה החודרת על רוממות ערך נפש האדם שעשה אלוקים ישרה וטובה, ואי אפשר שהאדם ישנה צורתיו וטבעה הטוב. על כן, ייתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כי על כל החולים שאינם יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם להיעזר. והנה, אני קורא ברצף טיפה, והנה לדעת הסוברים שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות, מושכלות ומידות ומעשים טובים, אפשר להיות נפש נשחטת לגמרי. מעין דרך לבקש רחמים על הטבתה. זולת בהיותו מעצמו משנה בחזקת היד, בחירתו והרגלו, על ידי כוח ומידת הגבורה שבנפש האדם. אבל לפי הדעת הנכונה שהנפש היא עצם חי ונשגב, כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה, והיא רק במקרה נפסדה ממקרה הגוף, אבל חפצה לעולם לעלות במעלות הצדק והמישרים, על כן ראוי להתפלל שהחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים. עכשיו הרב קוק דוקר את הנקודה ברמה הפנימית, מאחורי הקלעים של הדבר. השאלה היא, מהי הנפש שאיתה באנו לעולם? מהי הנשמה שבאנו איתה לעולם? מה זה הדבר הזה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, בואו נדבר רגע בעולם הפיזי, בסדר? כל אחד שעשה פעם, התחיל להתאמן פעם, אחרי הרבה שנים של חידלון. כן, חוויתם פעם את החוויה הזאת, או שאתם אף פעם לא הייתם בחידלון? אף פעם לא התאמנו. אוקיי. אז תמיד אנחנו מתפלאים לדעת, גם בחדר כושר, כשאתה מגיע, אתה מתפלא לדעת, שיש שרירים שאיש לא סיפר לך עליהם. אנחנו יודעים שיש פה שריר, יודעים. זה לא דווקא בנגלה, אבל אנחנו יודעים שיש פה שריר, אנחנו יודעים שיש ברגליים איזה שריר אחד או משהו, וזה פחות או יותר. כשנתפס לנו הגב, מסתבר שגם יש שרירים בגב. בעורף מסתבר שיש גם שרירים בעורף, אבל חוץ מזה, באופן כללי, אנחנו נטולי שרירים בעליל. אתה בא לחדר כושר, פתאום אתה מגלה שיש לך כל כך הרבה שרירים שהם מנוונים, וזה הסיפור שלהם. מה זה שריר מנוון? שריר מנוון זה אומר כך, שהקדוש ברוך הוא ברא, נניח שריר שהוא באמת מנוון, בסדר? שנניח חס ושלום, א', יש חלק בגוף שלנו, באמת הוא לגמרי, אנחנו לא מפעילים אותו, אז נגיד בזה, אבל או במקרים קיצוניים, מצב שאדם היא סיבה של נכות כזאת או אחרת, מיומו הראשון הוא שוכב במיטה. השריר שיש לו, יש לו שרירים כמו שיש לנו, לכל אחד שהולך, אבל השרירים הללו בעצם הם מנוונים מיומם הראשון. מה זה אומר? זה אומר שהשריר הוא על אפס. הוא לא פעיל, הוא לא עושה, הוא לא נע, הוא לא עובד, הוא לא פועל את פעולתו. ואם הילד הזה, כן, שמשלח לו רפואה שלמה יברי, אז השריר הזה יצטרך, השריר הוא בעצם הכנה. יכולת לפעול, כוח עם פוטנציאל לפעולה. כשהוא יתחיל להפעיל אותו, השריר יעשה את פעולתו. אבל אם אתה לא מניע אותו, הוא סטטי, הוא לא, אין לו חיים משלו. זה בעצם שריר. ואז, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה לא תטפל בו אף פעם, השריר הזה הוא לא רלוונטי לחיים שלך, הוא חדל, הוא מת. בסדר? הוא חסר תפקוד. איך מסתכלים על השריר הזה שנקרא נשמת האדם, נפש האדם? איך מסתכלים על השריר הזה שהוא שריר הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם? כן, חלק אלוקה ממעל, נשמה שנתתי בך תאוריי. אומר הרב קוק שתי אפשרויות מבט, שמסתבר שהן שתי אפשרויות לגיטימיות, כי רבי מאיר לפחות בתחילת הדרך דן בוריה בדבר הזה. אפשרות אחת לומר שזה שריר רוחני מאוד עמוק, מאוד נשגב, מאוד גבוה, אבל הוא שריר שהוא כשריר משרי הגוף במובן הזה שאם אתה לא הפעלת אותו, הוא לא פועל, הוא לא עובד, הוא הכנה לקראת שפת הרב קוק. סוברים, דעת הסוברים, שנפש האדם היא הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות, מושכלות, מידות, מעשים טובים. כלומר, זאת הכנה, יש לך אופציה. תעשה מידות טובות, השריר עובד. תלמד תורה, השריר עובד. קיים מצוות, השריר עובד. לא תקיים מצוות, לא תלמד תורה. לא יצויר, נגיד, הרי אין דבר כזה בעולם, אבל נגיד אדם שהצליח לא לקיים שום מצווה, ולעשות את כל העבירות, אז זה, השריר הזה הוא רק אופציה. השריר הזה הוא בעצם מדולדל, הוא מת, הוא לא, אתה לא מכניס לתוכו את ה... לא מניע אותו. לכן הוא רק הכנה, חסרת חיים בעצם, דוממת. הכנה דוממת. לפי זה, אם האדם באמת הגיע למקום של שחיתות מוחלטת, אז הוא עבוד, למה? כי בגלוי אין בו כלום, בסמוי יש לו רק הכנה, לא נשאר כלום, אין טעם להתפלל עליו, אתה לא תעמיס עליו תיקונים מבחוץ. זה מה שהוא אומר כאן. אפשר לפי זה להיות נפש נשחטת לגמרי. מעין דרך לבקש רחמים על ההטבה. מה תבקש? זה כמו בשריר גופני. אני מתפלל של משה בן דוד יהיו שרירי זרוע אימתניים. משה בן דוד, אח שלי, שוכב במיטה כל היום וכל הלילה, לא מניע שום משקולת. זה לא יקרה. זה לא יכול לקרות מעצמו. זה גוף בעל הכנה שלא לא מתפקד כרגע. זולת ביותו, מעצמו, משנה בחזקת היד, בחירתו ורגלו. אם אדם ייקח אחריות, ייקח אחריות, תביא למנוע. אז האם רבי מאיר יכול להתפלל על השכנים? תשובה, לא. למה? כי לשכנים יש הכנה שהיא לגמרי לא ממומשת מיום היוולדם ועד עצם היום הזה, ולכן אין מה לבקש. אז מה בוריה חושבת? אבל לפי דעת הנכונה שהשכילה בוריה, שהנפש היא עצם חי ונשגב, כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה, ורק במקרה נפסדה ממקרה הגוף, אבל חפצה לעולם לעלות במעלות הצדק והמישרים, על כן ראוי להתפלל שחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים. הנפש, עמוק מהנפש, הרוח, הנשמה, אם נדמה לגוף האדם, זה כמו הלב, כמו הלב. האם הלב תלוי בזה שאני ארצה לחיות? מה קורה ללב של אדם שמואס בחייו? מה קורה לו? ממשיך לעבוד. אבל הוא ממש מואס בחייו. בדרך כלל כשהוא מואס בחייו קורה דבר מאוד מעניין. הוא ממש חושב על מחשבות של מעיסה בחיים. בדרך כלל אתם יודעים מה קורה ללב? הוא עובד יותר מהר. כלומר, הלב זה איזה כוח חיים שמניע את חיות האדם בלי תלות בשאלה מה הוא חושב. כמובן שלאדם יש השפעה על הלב. כי אדם שמואס בחייו יכול להיכנס למוד או פיזיולוגי או נפשי שיגרום בסופו של דבר להטעת קצב הלב. הוא יכול לאכול מאכלים שיחסימו את העורקים, שלא אפשרו ללב להניע את פעולתו, ויכול להיות שהוא יגיע אפילו למקום שהוא יהרוס את ליבו. זה יכול לקרות. אבל מצב הצבירה הקבוע של הלב, אם לא ממש פגענו בו בצורה מוחלטת, המצב הוא שהוא רוצה להניע חיים. אתה יכול לגרום לו להיות חולה, אתה יכול לגרום כל מיני דברים, הוא כוח חי ופועל. זאת הסיבה שחשק החיים של אדם זה משהו שצריך התנגדות מוחלטת כדי לעצור אותו. זה קורה בלי קשר אליך, זה לא קשור לתודעה. בתודעה לא בא לי על החיים האלה והחיים חיים. כן? זה לא קשור לתודעה. המשחקים שאתם לא שיחקתם, אבל אני שיחקתי בתור ילד, כן, של לעצור את הנשימה. באיזשהו שלב זה נגמר, כי באיזשהו שלב יש משהו חזק ממך. הנשמה של האדם, ממילא, החיבור בין הנשמה לגוף, שזה רוח ונפש האדם, זה לא שריר, כך אומרת בוריה, זה לא שריר גולמים, הכנה לקראת. זה כמו לב. זה כל הזמן פועם, פועם, פועם. מבקש קשר עם הקדוש ברוך הוא, או בשפה של הרב קוק, אם תרצו בהקדמה לא להתראה, התפילה המתמדת של הנשמה. הנשמה של האדם הרחוק ביותר מתפללת מהיום שהוא נולד כל הזמן, עוד כשהוא היה עובר, כל הזמן היא מתפללת את תפילת 18, כן? היא כל הזמן רוצה תיקון לעולם, והיא רוצה תשובה, והיא רוצה רפואה, והיא רוצה חיים, היא רוצה, היא כל הזמן נעה ועובדת. כל הזמן. יכול להיות שהוא מנוכר למה שהיא רוצה. והוא שוחק אותה, והוא מחריב לה, והוא חונק אותה. זה בסדר גמור, זה לא בסדר. כלומר, אפשר להבין כך את המציאות, זה בסדר להבין כך. אבל הנשמה כל הזמן תוססת, עובדת, פועלת כמו לב. ממילא חוזרת בוריה אל השאלה הבסיסית שנשאלה, והיא, האם יש להם לאן לחזור לרשעים האלה? והתשובה שלה, ודאי, כי כל הזמן מאחורי המודע שלהם יושב תת מודע יותר גדול, יושבת פעילות חיים של בקשת קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לאן לחזור. לאן לחזור לא מתחיל ביום שנולדת. זאת הטעות של אלישע בן אבויה גם, מה שראינו. אלישע בן אבויה אומר, אבא שלי הקדיש אותי שלוש שמיים. לא, אבל היית עובר כאן פעם, כי אמא שלו העריך הריח של עבודה זרה. כן, אבל נשמה שנתתי בך תאוריי, והיא דוחפת, דוחפת כל הזמן, כל דודי דופק, כל הזמן רוצה קשר וקשר וקשר. אז אתה לא צריך לברוא את הגלגל מחדש, אתה לא צריך להתחיל. זה היסוד של בוריה. זה היסוד של אבא שלה שידע שאפשר להציל אפילו את האיש המרושע או שמוציא אותו להורג, הזוי. זה היסוד של בוריה שאומרת לרבי מאיר את זה. וכשהיא מעבירה את הדבר הזה, רבי מאיר מקבל את זה. וכשהוא מקבל את זה, הוא מתפלל וזה עובד. זה עובד מפני שכשהאדם המתפלל יודע את ערכו שהאדם שהוא מתפלל עליו, הוא מתפלל שהנשמה שם תנצח, שמאחורי הקלעים של התודעה, קודם הרב קוק אמרנו זה בשפה כאילו אנושית יותר, הוא אמר, בוריה השכילה כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו אנסו ומתאו. עכשיו תעשה סקר רשעים, הם יגידו לך, סליחה, אתה לא תחליט עלינו, אחד הדברים שהכי מעצבנים את העולם ההוגה החילוני, זה ההגות של הרב קוק, וזה ההגות ממש מעצבנת. כי, כאילו, תן לבן אדם להיות חילוני בשקט, תן להיות חופשי, כן? שמה הרב קוק אומר לו? עליתם לארץ כחלק מהסגולה הישראלית ומקדושת האומה שבוערת בכם, טטטטם. בעטתם בתורה כחלק מגעגוע לתורת הגדולה. די אתה, די, 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 אתה תחליט עלינו. מה עכשיו? תן לי להיות חופשי בשקט. מה אתה עכשיו עושה לי אידיאליזציה של הכפירה שלנו? תן לכפור כמו בן אדם, תן. אבל זה בדיוק מה שעושה פה הרב קוק גם לרשעים בשכונתה של בוריה ורבי מאיר. והוא אומר, אין לך אדם, תעשה סקר, הרבה אנשים יגידו לך, טוב לי. טוב לי מה זה, זה אפילו לא רשעות, כי יצרו לא רק אונסו, הוא גם מתאו. מתאו, מעולה לי, הכל מצוין. מעולה למודעות שלך, מעולה לשכל שלך, מעולה לגוף שלך, לפעמים מעולה לתחושות שלך. יש בך משהו שהוא לא תלוי בך, הוא מאחורי הקלעים שלך. יש בך משהו שיש לו סיפור בפני עצמו. יכול להיות שאתה קשוב לסיפור, יכול להיות שלא, אבל הוא דוחף. ולשם מכוונת התפילה של רבי מאיר ובוריה. ורק כיוון שאני רוצה לעצור פה בדמות של ברוריה, אז אני רק רוצה להגיד מילה, עם עוד מדרש אחד קטן, יש לנו שתי דקות, ננסה להרוויח את זה. יש מדרש אחר שהוא כאילו מפתיע, כי עד עכשיו ברוריה הייתה נראית כזאתי שמרחמת על התשובה, על הרשעים ומאמינה בתשובה וכו', והנה דו שיח. אמר לה אוצדוקי לרבי, אמר לה אוצדוקי לברוריה, ברא צדוקי אחד, בא לברוריה ואמר לה, כתיב רניה קרא לו ילדה, משום דלא ילדה רני? כלומר, כתוב רניה קרא לו ילדה. מה, מה? כאילו זה כנסת ישראל, כן? עם ישראל, תשמחי כי את, אין לך ילדים. זה סיבה לשמוח, הוא שואל אותה, זה סיבה לבכות. אמרה לי שתיה, שפי לסייפה דקרא, דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. תראי, בהמשך כתוב הפוך, יהיה הרבה ילדים. אז מה נאמר? אלא מה יקרה לו ילדה, רני כנסת ישראל שדומה לאישה הקרה, שלא ילדה בנים לגיהנום כבתייכו. כלומר, תשמחי כנסת ישראל שלא ילדת בנים רשעים לגיהנום כמוך. ברוריה! הרגע ברוריה הייתה זאת שאמרה, זה מדרש אחד אחרי השני, כן? זאת ברוריה שאמרה הרגע לרבי מאיר, מה פתאום להתפלל שימותו, תתפלל תשובה, נשמה, זה. פתאום היא אומרת, לא, לא, ברוך השם, כנסת ישראל שמחה, שהיא לא מולידה, ילדים כמוך. מה זה? מה קורה פה? אומר פה הרב קוק, ואני אומר בדקה, ומי שירצה יתבונן בפנים, פסקה קוף קף ג' בברכות א', פרק ראשון, אומר הרב קוק כך, ברוריה עושה הבחנה מאוד חשובה בין האיש הפרטי שנשמתו בוערת גם אם הוא לא יודע, גם אם הוא חושב שהיא בוערת למקום אחר, ויש לו סיכוי ותיקון ותקווה כל הזמן. ובמובן הזה אנחנו גם רוצים ללמוד מהאנשים השונים והאחרים וריבוי דעות וריבוי גוונים, זה מעולה. לבין כתות בעם ישראל שמנסות להתנגש עם המהות שלנו כעם, עם היותנו מה שאנחנו, הצדוקים שבסופו של דבר הפכו להיות חלק מאומות העולם, שנטמעו בעמים, כאן במקומות של כלל, כאן הסובלנות כבר מגיעה למקום אחר. טוב, אנחנו עוצרים, ובעזרת השם אנחנו נתחיל בפעם הבאה נלמד דמות אחרת.